כל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעת הדשמיה הלכה למעשה. נודה בראשית הדברים למפיק ולטכנאי אורי קנטן, רב דוד קליגר ולכל המסעים במלאכת הקודש. נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם בתוך שער חולי ישראל. נצא כאמור לפינתנו כעת לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. השנה נזכה שראש השנה יחול ביום חמישי שישי, ומיד לאחריו שבת קודש, שבת שובה. על אף שכיום יש אמצעי קירור וחימום בהישג יד בכל בית ובית, בכל זאת מתקשות לפעמים עקרות הבית להכין אוכל לשלושה ימים, יומיים חג ושבת מיד אחר כך. לכן נוהגים דין עירוב תבשילין. כדי לא להגיע לרגע האחרון, נאמר כעת את פרטי הדנים הלכה למעשה בסייעתא דשמיא. ישנה מחלוקת בין הראשונים, מה הטעם שמניחים עירוב תבשילין? רוב הראשונים סוברים שהסיבה לעירוב תבשילין, כי מהתורה אסור לבשל מיום טוב לשבת. כשם שאסור לבשל משבת ויום טוב, שבת וחג ליום חול, מדין הכנה, הוא הדין שאסור לבשל מיום טוב מחג, ממועד לשבת. הסיבה שחכמינו זיכרונם לברכה התירו לבשל, לאפות, להליק תנר, מאש קיימת כמובן, מיום טוב לשבת, כי יועיל ושמה יבואו אורחים לפתע, ונצטרך עוד אוכל לצורך אירוח האורחים ביום טוב עצמו. זו הסיבה שמותר לנו לבשל. אבל חלילה לעבור על איסור תורה ולהכין מיום טוב לשבת הקרובה. אנחנו בעצם לא מכינים לשבת הקרובה, אנחנו מכינים ליום טוב עצמו. אנחנו מכינים לשם יבואו אורחים, ואם יבואו אורחים, יהיה לנו מספיק אוכל לארח אותם בצורה מכובדת. לפי זה, אם מתקרבת חשיכה, אם מתקרב סוף יום טוב, יום שישי אחר הצהריים בשעות המאוחרות, כבר לא יבואו אורחים. אפילו אם הם יבואו, אי אפשר כבר להתכונן עבורם. מתי אני אספיק להכין עבורם, לאפות ולבשל? ממילא לפי זה, יהיה אסור לבשל. כל היתר לבשל ולאפות יהיה אך ורק כשיש עוד זמן רב בתוך היום טוב. שאם יבואו אורחים, נוכל לארח אותם, נוכל לארח אותם כראוי, להתארגן ולבשל. רק אז יהיה מותר לאפות ולבשל ביום טוב עצמו. המגן אברהם והשולחן ערוך הרב והמשנה ברורה חשו לדעתם של הפוסקים שכך סברו, ששוב כאמור אסור מן התורה להכין מיום טוב ומשבת לחול, ואסור גם מיום טוב להכין לצורך שבת. הסיבה שאנחנו מתירים להכין כתוצאה מהעירוב תבשילין זה לא לצורך השבת חלילה, כי כאמור זה אסור מן התורה, אלא בשביל החג עצמו, אם יבואו לפתע אורחים בחג, שיהיה לי עבורם כדבי מאכלים ושתייה כדי לתת להם לארח אותם כראוי. זו דעת חלק מן הראשונים. אולם דעת הנשר הגדול הרמב״ם שמהתורה כן מותר לבשל מיום טוב לשבת. וחכמינו אסרו לבשל מיום טוב לשבת מחשש שאדם יטעה ויאמר, אם מותר לבשל מיום טוב לשבת, יהיה מותר גם לבשל מיום טוב לחול. מיום טוב לחול זה איסור תורה. כדי למנוע זאת תקנו עירוב תבשילין. לפי זה, אם מהתורה מותר לבשל מיום טוב לשבת, וכל החשש זה משום טעות, לפי זה יהיה מותר גם צמוד ממש לסוף היום טוב, ממש לפני התקדש הסוף של היום טוב, וזה אומר השבת, יהיה מותר לבשל ולאפות, כי העירוב תבשילין נותן לנו בתודעה, הבנה שהדבר מותר רק מיום טוב לשבת ולא מיום טוב לחול. כך פסק בעל ערוך השולחן, לא כמרן המשנה ברורה שפסק כפוסקים שחלקו על הרמב״ם שהבאנו לפני כן. כך אנחנו נפסוק למעשה בשעת הדחק, שאם האישה לא הספיקה להתכונן מבעוד מועד, יהיה מותר לה אפילו צמוד לשבת לסמוך על דעת הרמב״ם, וכפי שפוסק ערוך השולחן המשנה ברורה בשעת הדחק, להכין אפילו צמוד ממש לכניסת שבת. הדוגמה הטבעית לכך זה ראש השנה הבאה עלינו לטובה, שהתפילה נגמרת מאוחר, ויש מקומות, בעיקר בחסידויות, שומרים את הפיוטים של הקליר הקדוש, וגומרים את התפילה בצהריים מאוחר, הולכים בזריזות הביתה, וכבר כמעט פנה יום, והיא צריכה גם להכין אוכל לשבת, וגם להוציא אוכל לכבוד יום טוב. אפשר כאמור לסמוך על דברי הרמב״ם וסיעתו, כפי פסיקת בעל ערוך השולחן, ולהכין הכל מכוח העירוב תבשילין לכבוד שבת קודש, גם אחר הצהריים המאוחר. אולם, ישנם נשים שמכינות הכל בכל מכל כבר בערב יום טוב. הן לא רוצות לחץ, הכל כבר מוכן, מה שצריך זה רק לחמם על הפלטה, אין צורך לא לבשל ולא לאפות. הדבר היחידי שהן צריכות בשבילו את העירובי תבשילין, זה לצורך הדלקת הנר לכבוד שבת, לאחר פלג המנחה ביום טוב שני לכבוד שבת קודש. הן יכולות בעצם להניח עירוב תבשילין, אבל בלי ברכה. מדוע? כי הרי אתן לא צריכות את העירוב תבשילין כדי לאפות ולבשל כאמור. כי אתן כבר הכנתם הכל מערב חג. הכל כבר מוכן לכם לשלושה ימים, ליומיים חג ולשבת. המטרה של העירוב תבשילין, כדי שתוכלו להדלוק אשרגה, כדי שתוכלו להדליק את הנר. וזה ישנה מחלוקת ראשונים, האם בכלל צריך עירוב תבשילין בשביל להתיר הדלקת נר, כמובן מאש גלויה, מאש קיימת. דעת הרמב״ם וסיעתו שבשביל זה לא צריך עירוב תבשילין. דעת הראש וסיעתו שגם בשביל הדלקת נרות צריך עירוב תבשילין. וזו בעצם הכרעת האחרונים. לכן, מספק נניח עירוב תבשילין, אבל בלי ברכה, כי ספק ברכות להקל. אבל בעצם כשמתבוננים על הדבר, מניין לאישה החרוצה הזו שכבר הכינה הכל מערב יום טוב, שבשום צורה שהיא לא תצטרך לבשל ולאפות כלום. אולי בצורה מסוימת יבואו אורחים, לפתע יצטרכו להוסיף תבשיל, מניין לה שהיא לא תצטרך לאפות ולבשל בכלל ביום טוב. בפרט שהשלה הקדוש כותב, שמצווה זו של עירוב תבשילין חביבה בשעתה, ואל תהיה מצווה זו קלה בעיניך. לא לחינם אמרו חכמים זכרונם לברכה דברי השלה, שאברהם אבינו עליו השלום קיים את כל התורה כולה, ואפילו עירוב תבשילין. למה חזל ציינו דווקא אפילו עירוב תבשילין? הוא מביא בשם ספר היוחסין שיש בזה סוד גדול. בנוסף, הרי זוכים לברך ולעשות את המצווה כתיקונה. לכן כדאי לבשל לפחות מים. לדוגמה, להניח סיר קטן עם מים על הפלטה, שלאט לאט המים מתבשלים חלקית, אבל זה נחשב לבישול, וזה יועיל כדי שהיא תוכל לעשות ולזכות בעירוב תבשילין עם ברכה בערב יום טוב. ואם יקרה צורך בבישול ואפייה, תוכלי מכוח עירוב תבשילין לאפות ולהכין הכל לכבוד שבת קודש. מה שאין כן אם לא תניחי עירוב תבשילין, כי את הכנת הכל מערב יום טוב. וכל הסיבה שאת מניחה עירוב תבשילין זה אך ורק בשביל הדלקת הנר. לפי כאמור דעת הרמב״ם אין צורך בעירוב תבשילין, אם תצטרכי להכין משהו לא תוכלי. לכן כדי לצאת את כל הדעות, לא להניח עירוב תבשילין בלי ברכה, תניחי עירוב תבשילין עם ברכה, תדאגי לבשל משהו על כל פנים ביום טוב, וזה יתיר את העירוב תבשילין להניח אותו עם ברכה, אם תצטרכי להכין לצורך שבת. מה ניקח לעירוב תבשילין? קודם כל נקפיד שיהיה בעירוב שיעור של ביצה. נכון שמרן השולחן ערוך כתב שיש מקילים בכזית, אבל מרן הרמ"א כתב להקפיד על שיעור של ביצה, וכדאי וראוי להחמיר. בעבר היו לוקחים ביצה ממש. אם עסקינן בשיעור של ביצה, לקחו ביצה, שוודאי שביצה זה השיעור. ומדוע? כי היא נשמרת פשוט לאורך זמן. וצריך הרי שהעירוב יהיה קיים במשך כל היום טוב, בזמן האפייה והבישול. אם העירוב נאכל, נאבד, התקלקל, הוא לא נחשב לקיים. וממילא אי אפשר לאפות ולבשל. כל עוד שהעירוב קיים, ניתן לאפות ולבשל. בעבר לא היו אמצעים לשמור על אוכל, אנחנו צריכים את האוכל הזה רק ליום השני, כי ביום הראשון אי אפשר לבשל מכוח עירוב תבשילין לצורך שבת. צריך לזכור זאת. מה שמותר זה אך ורק ביום השני מכוח העירוב תבשילין, כפי שכותב מרן השולחן ערוך על פי הגמרא במסכת ביצה. ממילא לקחו ביצה, היא נשמרת לאורך זמן. כיום שיש מקררים, ראוי ונכון לקחת דברים חשובים, כמו בשר ודגים, כך כותב מרן הרב אוזנר בקובץ מבית לוי ובן ישחי, עליהם לערב ולהניח אותם במקרר. להניח אותם במקרר בצורה שאף אחד לא יאכל אותם. לאטום אותם בצורה מסוימת, אולי אפילו לכתוב עליהם עירוב תבשילין, שאף אחד מהמשפחה לא יאכל את העירוב תבשילין, אם הוא יאכל, כאמור לא נוכל לבשל ולאפות לצורך שבת. קומפוט לדוגמה, אי אפשר לקחת לעירוב תבשילין. מדוע? כי העירוב תבשילין צריך שהוא יהיה דבר שנאכל עם פת. קומפוט הוא לא נאכל עם פת, כמו בשר ודגים בלשון השולחן ערוך, בלשון הפוסקים. נכון שאנחנו לא מורגלים לאכול בשר ודגים עם לחם, אבל הכוונה שזה נאכל יחד, זה, כל זה נחשב לסעודה אחת. קומפוט זו מנה בפני עצמה. אגב, מעבר לתבשיל, אנחנו גם לוקחים דבר אפוי, כמו חלה, לדוגמה, ועל המבושל ועל האפוי יחד אנחנו עושים עירוב תבשילין. המנהג, כדברי המעריל, שהוא נהג לאכול את העירוב תבשילין בשבת בסעודה שלישית, ואומר את הלחם שהזכרנו כעת שעושים אותו לעירוב תבשילין ביחד עם התבשיל, דבר מבושל ודבר אפוי, הלחם, החלה, היא נחשבת לדבר אפוי, אותו לוקחים ובוצעים עליו בסעודה שלישית ללחם משנה. כמובן להיזהר לא לקחת את הלחם והחלה ביחד עם הדג, כי זה יגרום לחלה להתקלקל. אחרי שסיימנו בעצם לבשל ולאפות לצורך שבת, אין צורך יותר להחזיק את העירוב, ואפשר לאכול אותו כבר ביום טוב. אבל כאמור, מכיוון שנעשתה בו מצווה אחת, נוהגים לעשות בו מצווה נוספת, ולאכול אותו בסעודה שלישית ללחם משנה, כפי שנהג המעריל. פוסק מרן המשנה ברורה, שהאישה והילדים נטפלים לאבי הבית, והם לא צריכים לעשות עירוב תבשילין לעצמם. אבל ילדים שמתארחים אצל ההורים ביום טוב, או בראש השנה, השנה הזו, או אורחים שמגיעים להתארח, יש דיון מה עליהם לעשות אם הם רוצים לבשל ולאפות. ניתן דוגמה. לדוגמה, בת שמתארחת השנה בראש השנה אצל ההורים. והיא רוצה לעזור לאמא שלה לבשל ולאפות לשבת. כמובן ביום טוב השני, כפי שדיברנו, כי בראשון אסור. ולהלכה אנחנו מכריעים שהארוחים נטפלים לחלוטין לבעל הבית. והעירוב תבשילין של הבעל הבית מועיל גם לאורחים. ממילא הבת יכולה לעזור לאפות ולבשל, כולם נטפלים לבעל הבית. ממילא גם לה מותר לאפות ולבשל לצורך שבת. מתי כן יצטרכו האורחים לעשות עירוב תבשילין? כשהאורחת, כשהבת שמגיעה, מדליקה נר שבת בחדר האישי שלה. יש יחידה להורים, ביחידה הזאת הם נמצאים הזוג יחד עם הילדים, ושם הם מדליקה נרות שבת. אז היא צריכה להניח עירוב תבשילין, אבל בלי ברכה. או אורחים במלון, שחייבים להדליק נרות דווקא בחדר מצד ההלכה. ממילא, הם בעל הבית על החדר, הם שילמו עבורו. הם מחויבים לעשות עירוב תבשילין, אבל בלי ברכה. כי מעבר להדלקת נרות, הרי בעצם אלו שמתארחים במלון לא עושים כלום. הכל מוכן. כל הסיבה שהם עושים את העירוב תבשילין זה אך ורק עבור הדלקת הנר, וכפי שדיברנו בהתחלת הפינה, בגלל הדלקת נר לא עושים עירוב תבשילין עם ברכה, מכאן שזה מחלוקת ראשונים, האם צריך לעשות עירוב תבשילין להדלקת הנר. אם כמה לוקחים דירה אחת לצורך יום טוב ראש השנה, נוסעים לאדמור, חלק נוסעים לחוץ לארץ, לאומן, לוקחים ביחד דירה אחת. אם כולם אוכלים במטבח משותף, די שאחד יניח עירוב תבשילין עבור כולם. אבל אם כל אחד מביא את האוכל שלו ואוכלים בנפרד, כל אחד בזמן שלו, לדוגמה זה מתפלל בסיקין וזה מתפלל בהמשך, וכל אחד מגיע עם האוכל שלו ואוכל, אז כל אחד צריך להניח בעצמו עירוב תבשילין עם ברכה. אנחנו חותמים את פינתנו לעומקם של דברים, הקדמנו מדיני עירוב תבשילין לצורך ימי ראש השנה הבאים עלינו לטובה. התוכנית הזו היא תוכנית לבקשתכם המזנים, מכיוון שיש כל כך הרבה שאלות רבות שהצטברו, אנחנו בתוכנית הזאת נענה על שאלות מדין מצוות פריאת בלחוב מצווה, מכיוון שאנחנו נמצאים בערב ראש השנה. ואדם צריך לשלם חובותיו. ורבים מבקשים התייחסות לשאלותיהם במהלך שנת תשע"ז. לכן התייחס כעת לשאלות רבות מאוד שהצטברו. בשבוע הבא יוכלו לעלות מאזינים ונלמד יחד מדיני ראש השנה בלי נדר בסייעתא דשמיא, אבל השבוע צודקים הטוענים כי רבים מהם התייחסות. שאלה מסוף החורף, חצי שנה לשאלה שממתינה ומכילה מהשואל, האם יש מקור לנוסח בברכת המזון ולא ניקשל לעולם ועד, ולנוסח הקדושה והרחבה? יש כאן הרבה שאלות בדלת חקי שולחן ערוך, פה בפקסים, התפיסו מהאתר. אנחנו ננסה לרכז קודם כל בדיני ברכות. שנים רבות באמת תמתי מדוע אומרים הקדושה בברכת רחמנה. הרי הנוסח הוא כי אם לידך המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה. נוסח הקדושה לכאורה לא מתאים עם מלאה, פתוחה ורחבה. ודאי שידו של הקודש ברוך הוא קדושה, אבל זה לא מתאים עם ההדגש כאן, המלאה, הפתוחה והרחבה. עד שמצאתי בסוף ספר שנקרא נפלאות היהודי הקדוש מפשיסחה, זכרו יגן עלינו. הוא היה רבו של הרבי ריבוני מפשיסחה, מגדולי אדירי אדמורי פולין. לא לחינם קראו לו היהודי הקדוש. ספר נפלא, נפלאות היהודי הקדוש. אני לא יודע כמה מוסמכים שם הסיפורים, סיפורים שהם מופלאים. אבל בסוף יש הנהגות ויש עדויות. והוא מביא שם שבסידור מרן הבעל שם טוב זכרו יגן עלינו, היה כתוב הקדושה עם גימל במקום הקדושה עם קוף. שזה מתאים, המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה מצד הנוסח. אחר כך מצאתי זאת בהגדה של פסח, נוסח תימן מדויק. הוא גם הביא את זה, אני לא יודע אם בכל הנוסחאות של האגדות התימניות, מצאתי את זה באחת האגדות, שכתוב שם גם כן הקדושה עם גימל. למיטב ידיעתי, מרן האמרי אמת זכרו יגן עלינו, כפי שמופיע בזמירות עם הגאות ממרן הפני מנחם מגור, זכרם יגן עלינו, הוא היה אומר את שניהם, הקדושה, הקדושה והרחבה. כך אני הקטן נוהג כדי לקיים את כל הנוסחאות שבוודאי מקורם בקדושה. בליקוטי מעריך הוא מביא מאור זרוע, האור זרוע רבי יצחק מבינה, תלמידו של הרוקח, שם כתוב למיטב זכרוני כי אם לידך הקדושה, המילה הקדושה מופיעה בהתחלה, ואחר כך המלאה והרחבה. זה יותר מסתדר מבחינת הנוסח. היד של הקודש ברוך הוא היא קדושה, ובנוסף לכך היא מלאה. אז הקדושה מתייחס לידך שהיא קדושה, והיד הזאת יש לה מלאה ורחבה. לגבי הנוסח ולא ניקשל, לא הצלחתי למצוא לכך מקור בעבר מכוח שואל שניגש אליי, ניסיתי למצוא בנוסחאות ישנות, בסידורים עתיקים, לא הצלחתי למצוא את המקור ללא ניקשל. הליקוטי מעריך מצאתי שהוא גם כותב שאין נוסחה שכזאת, אם כי הוא מנסה ליישב את הנוסח, אם אחד מהמאזינים יש לו מקור לנוסח ולא ניקשל, אז נודה לו לזיכוי הרבים שישלח לנו מה המקור לדבר. אם עסקינה בנוסחאות של ברכת המזון, נעיר את דבריו הנפלאים של בעל הקף החיים. שבשבת בלילה אומרים בברכת רצה לשבות בו ולנוח בו. בשבת בבוקר לשבות בה ולנוח בה. כמו שמשנים בנוסח התפילה ב-18, שבלילה אנחנו אומרים בה וביום אנחנו אומרים בו, אבל לפי הדברים שלו הסתפקתי האם בסעודה שלישית צריכים לומר לשבות בם או בהם ולנוח בם. לא מצאתי לכך מקור. לסיום, הערת מרן הפני מנחם זכרו יגן עלינו, שאביו מרן האמרי אמת זכרם יגן עלינו היה מסיים את ברכת המזון בעושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במרו אמן. הבינו החסידים, המשפחה, שהוא לא אומר את אירוע השם, את השם קדושיו. כששאלו אותו מדוע, למה הוא מסיים שם את ברכת המזון, הרי אירוע את השם קדושיו זה נוסח עתיק שמופיע ויש שם בקשה על הפרנסה, אמר הרבי, הרבי מהאמרי אמת, שהוא כן אומר את תראו את השם קדושיו, רק שבסיום, אחרי השם יברך את עמו בשלום, הוא אומר שוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, כנראה כי ככה גם מסתיים את תפילת 18. אולי זו הסיבה של מרן האמרי אמת. שאלה נוספת בדין ברכת המזון, בטעות בירכתי על המחיה במקום ברכת המזון. מה היה עליי לעשות? להלכה מרן פוסק, בלכות ברכת המזון, שאם לא הזכירו בברכת המזון ברית ותורה, בברכת הארץ, לא יצא ידי חובה. זה על פי דברי חז"ל מסכת ברכות. לכן סובר גאון הגאונים אמר שג, רב שמעון גרינפלד, על פי דברי הבח והדרישה והאלי רבה, שלא יוצאים אפילו בדיעבד בברכת מעין שלוש במקום ברכת המזון. לא מוזכר בברכת מעין שלוש לא ברית ולא תורה. זו דעתו של המהרש"ג. על פי כאמור, דברי הבח והדרישה והאלי רבה. לעומת זאת, היו שהכריעו שכן יצא ידי חובה. כי דווקא כשאדם בירך ברכת המזון, ושינה מהנוסח ולא הזכיר ברית ותורה, אז הוא לא יוצא ידי חובה. אבל כשהוא בירך על המחיה, לא בירך ברכת המזון, אלא על המחיה, הוא כן בירך כפי נוסח חז"ל, בברכת מעין שלוש. זה הנוסח, ממילא הוא כן יצא ידי חובה. הרי מה הכוונה מעין שלוש? מעין שלוש ברכות. וככה חז"ל תמצאו לנו את נוסח הברכה. ממילא כן יצא ידי חובה, רק כשאתה אומר את ברכת המזון, ושם לא מזכיר ברית ותורה, אתה לא יוצא ידי חובה. מצאתי שכך כתוב בריאה, אחד מגדולי הראשונים. במסכת ברכות, גם השיטה מקובצת, בברכות ממדלת בסוגיה שם, מזכיר את הדבר. זו משמעות התז והאחידה והשולחן ארוך הרב, שמהתורה די בברכה אחת מעין שלוש. ככה הרחיב מאוד, תשובה מאוד גדולה, ממרן היביע עומר בחלק ב', שלהלכה למעשה הוא כן יצא ידי חובה. אז אם כך, אם הצגנו את אבירי הפוסקים שסוברים כך, ואבירי הפוסקים שחולקים עליהם, איך ננהג הלכה למעשה, כשיש לנו מחלוקת גדולה בהלכות ברכות, יש הלכה שנקראת סבל, ספק ברכות להקל. איך תקל? תשמע ממישהו אחר ברכת המזון, שהוא יכוון להוציא אותך את דחובה ואתה תכוון לצאת את דחובה, או לחילופין שתיטול שוב ידיים ותברך ברכת המזון. מכיוון שיש כאן מחלוקת האם לברך או לא, במקרה שכזה לא נאמר בעצמנו ברכת המזון, אלא באחת מהעיצות האלו. שאלה אחרת לחלוטין, מה גודל הכיפה? והאם מותר לברך כשנמצאים בים עם הנחת יד על הראש? זו שאלה מבין הזמנים של פה. קודם כל, נדגיש את דברי מרן ברש אור החיים, שאסור ללכת דלת אמות. דלת אמות זה קצת יותר משתי מטר בגילוי הראש. התז כותב על דברי מרן, שכיום זה איסור גמור מדינה, מעיקר הדין, ללכת בגילוי הראש. אפילו אם אדם נמצא בבית ולא ברחוב, ויש מעליו תקרה, עדיין איסור גמור ללכת בגילוי הראש. והוא חלילה עובר על איסור של ובחוקותיהם לא תלכו. מוסיף הרבי הזקן בשולחן ערוך הרב במהדורת תנינה, שכשאדם הולך בגילוי ראש, אז בעצם כשהוא הולך בגילוי ראש, הראש במקום שעליו שמים את הכיפה, דינו כמקומות המחוסים. כשאתה מגלה את הראש ומוריד את הכיפה, יש בזה חוסר של צניעות. זה חידוש גדול. שבעצם המקום הזה תמיד צריך להיות מחוסה מכוח הכיפה. וכשאתה מגלה את הראש, יש בזה חוסר צניעות. לפי זה, יש בעיה לברך מול אדם גלוי ראש. מסיים התז ומרן החתם סופר מסכת נדרים, שהאדם הזה שהולך בגילוי ראש, נקרא פושע וחצוף. הרבי הזקן משומרי אמונים, בספרו הנורא, שולחן הטהור, יש לו מאמר שנקרא מאמר הצניעות. הוא כותב שכל מה שהכיפה מכסה יותר את הראש, יש יותר גילוי שכינה. לאחר שהבנו את חומרת הדבר, ושהדבר הוא מדינה, נביא את דברי האלף לך שלמה, רבי שלמה קלוגר, ובעל ברכת הבית, שלטענתם הכיסוי צריך שיחסה את רוב שטח הקרקפת. גם אם הכיפה תהיה מחוררת ברובה, זה לא משנה. זו הייתה השאלה שמה שהכיפה הייתה ברובה מחוררת, העיקר שבפועל היא תכסה את רוב שטח הקרקפת. אפשר לראות בחתם סופר גם כן בתשובותיו בחלק וב שמרחיב בדבר. מרן החזוני שהיה אומר, ככה מעידים בשמו, שזה לא חומרה, אלא מעיקר הדין. מוסיף רבי שלמה קלוגר, שכשאדם שם כיפה קטנה, בוודאי שאסור ללכת איתה דלת אמות. זו טענתו. ולמרן האגרות משה, בתשובה הראשונה שלו באגרות משה, המרן היביע עומר בחלק ד' סוברים, שאם הכיפה ניכרת היטב, אז אפילו אם היא פחות מרוב הקרקפת, גם זה נחשב לכיסוי. שלא כפי שהבאנו לפני כן, שאם זה לא מכסה את רוב הקרקפת, זה לא נחשב לכיסוי. לטענתם, ברגע שזה ניכר, זה כן נחשב לכיסוי. מוסיף על הדברים האלו, בעל הציץ אליעזר, שבשעת קריאת שמע ותפילה, חובה גם לדעת המקילים שסוברים שאפשר שטח מועט וזה ניכר, שרוב השטח יהיה מכוסה משום אימה ותפילה ועול מלכות שמיים בשעת קריאת שמע ותפילה. אבל ודאי וודאי שהכיפות הקטנות שנמצאות במרכז הראש והם פשוט נבלעים בשערות, זה ודאי לא נחשב לכיסוי. אגב, כל מה שדנו האחרונים בהורדת הכיפה, כשעושים עסקים, שאנחנו רואים בתשובות של הקדמונים, שאנשים הולכים לעסקים וחוששים להיות עם כיפה, שיפטרו אותם, שלא יקבלו אותם לעבודה, זה כמעט לא רלוונטי היום. תמיד הרי אפשר ללבוש קסקט, אפשר ללבוש כובע, קשה להאמין כמעט שיש מקום היום שהיום אדם יהודי יגיע עם כיפה. אולי כשאנחנו מדברים על רחובות פריז, מדברים על מקומות שיש שם חשש על אנטישמיות, אבל מקומות מסודרים שהחשש של אנטישמיות שם הוא נמוך, אם אדם יגיע עם כיפה או עם קסקט, שזה לא נראה מראה יהודי, מראה דתי, אני מסופק אם יש היום מקום שזה רלוונטי. אם יש מקום שזה רלוונטי, או יש חשש לסכנה, כמו בכל מיני מקומות באירופה, שם הקודמים הפוסקים, שמשום חשש מותר להוריד את הכיפה. בים ובבריכה מותר ללכת בלי כיסוי ראש. כך כותב הספר בכור שור, השערי תשובה מביא אותו בסימן ב', אבל לברך אסור לעולם בגילוי הראש. מותר ללכת בגילוי הראש בים ובריכה, אבל לברך בגילוי הראש זה אסור. לכן אם רוצים לאכול או לשתות בבריכה, צריך למצוא דרך לחסות את הראש. אם אין שום בגד, אתה לא יכול רגע אחד לצאת החוצה ולשים רגע את הכיפה, אתה לא יכול לקחת איזשהו בגד ממישהו ולהניח עליך, אז אפשר לבקש מהחבר להניח את היד שלו על הראש שלך ולברך. כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן צדיק א', אם אתה לבד ואין מי שיושיט לך את היד ושימה על הראש, בדיעבד גמור אתה יכול להניח את היד של עצמך על הראש, ובזה זה נחשב לכיסויים. האם יש חובה ללבוש כל הזמן ציצית, או שבטיולים אפשר להוריד? והאם בלילה יש עניין לישון עם ציצית? שאלה נוספת פה, האם צריך לברך שהחיינו על תלית חדשה ותפילין ביום הבר מצווה? שוב נתייחס לשני שאלות. האם יש חובה ללבוש כל הזמן ציצית, או שבטיולים אפשר להוריד? האם בלילה יש עניין לישון עם ציצית? האם מברכים, שאלה אחרת, האם מברכים שהחיינו על תלית חדשה ותפילין ביום הבר מצווה? באמת מעיקר הדין, ציצית היא חובת מנה ולא חובת גברה. זה אומר חובה על הבגד ולא על האדם. אם יש לך בגד של דלת כנפות, אתה חייב להטיל בו ציצית אם אתה לובש אותו. אין עליי חיוב להלביש בגד של דלת כנפות ולחייב את עצמי בציצית. כך פסק מרן. אבל הוסיף מרן שטוב ונכון להיות כל היום עם ציצית כדי לזכור את המצווה בכל רגע. בפסקי דינים לעצמח צדק, מלובביץ', כתוב שבכל רגע ורגע מקיימים מצווה. כל רגע ורגע שאדם לובש ציצית, הוא מקיים מצווה. האבן עזרא בפרשת שלח, בסוף פרשת שלח, בפרשת ציצית, הוא כותב שיש יותר חיוב ללבוש ציצית כל היום מאשר בשעת התפילה, כדי להיות שמור כל היום מהחטא. הרי לימדונו רבותינו שבשעת כעס מענישים על ביטול מצוות שאדם מנסה להתחמק מלקיים אותם. הגמרא במסכת מנחות, ככה רב קטינה אומר, הארי הקדוש כותב, מופיע בכף החיים, שחוץ מהשירותים ובית המרחץ, צריך שכל הזמן התלית קטן תהיה עלינו. לכן הפוסקים כל כך החמירו, שאפילו ביום שרבי, כשאדם עובד עבודה פיזית קשה, לדוגמה תכף, יבנו את הסוכה, לא להוריד בשום אופן את התלית קטן. לכן גם בטיול בימים חמים, לא להוריד את הציצית, גם כשהולכים במקומות שיש בהם מים, והציצית מתרטבת. כפי שנדברנו בעבר, מותר שהציצית תהיה על הגוף עצמו, שזה מקל ביום חם, ורק במקרה שממש אין יכולת, אז נוריד את הטלית קטן בצער גדול, עד שנלביש אותה במהרה שוב. גם בלילה, עד השינה, לא נוריד את הציצית. מדוע? הרי זה לילה. וכתוב, וראיתם אותו, ועכשיו זה לא זמן של ראייה. כי דעת הראש שכסות יום חייבת בלילה בציצית. ולכן, אני עכשיו לובש את הטלית קטן, עד השעה שאני הולך לישון, על כסות יום יש חובה להטיל בציצית. לגבי שינה עם תלית קטן, הארי הקדוש כותב לישון עם ציצית. מרן המשנה ברורה מביא את הדברים, משאר הכוונות זה סגולה לנצל מתומה ומכוחות חיצוניים. באור צדיקים, מהמרם פפרש, אחד מגורי הארי, הוא כותב שזה תיקון אדם שהולך לישון עם ציצית, זה תיקון על עיבוד הלילות בבטלה ובעיבוד זמן. מצד שני, היו גדולי עולם שלא הקפידו על כך. הגאון הקדוש רבי אברהם מצ'כנוב, שהיה אחד מגדולי וקדושי הדור בזמן החידושי הערים והדברי חיים, מופיע בסידור צלוטה דה אברהם, שהוא ובניו לא ישנו עם תלית קטן בלילה. גם הרנן החזוניש והסטייפלר לא נהגו לישון עם ציצית בלילה. מאידך רבים מאוד נוהגים כן ללבוש תלית קטן במיוחד ללילה. זאת אומרת שיש תלית קטן שהיא מיוחדת ללילה. ועל זה יש דיון בפוסקים. האם ללבוש אלו שנוהגים על פי דברי הארי, ללבוש תלית קטן בלילה, האם להלביש את התלית קטן של היום בלילה, או שתהיה תלית קטן שמיוחדת בלילה? הצמח צדק כותב בפסקי דינים לישון עם תלית קטן של היום בלילה, כי תלית קטן של לילה לכולה על מפתורה מציצית. רק כסות יום בלילה יש מחלוקת בין הראש לרמב״ם האם יש חיוב, אבל כסות שמיוחדת ללילה ודאי שפתורה מציצית. אומר הצמח צדק, מי שרוצה לנוק את דברי הארי, יניח, ימשיך להלביש את התלית קטן, אותה תלית קטן שהיא כסות יום בלילה, אבל לא תלית קטן שמיוחדת ללילה. הוסיף בעל השולחן ערוך הרב בסידורו, הסבא של הצמח צדק, שכשאדם מתעורר ביום, הוא מתעורר ערום מהמצוות. לכן אם אתה תישן עם ציצית של יום עליך, תלית קטן של יום, כסות של יום בלילה, כשאתה תתעורר, מיד יש עליך תלית קטן, והרי אמרנו לפניכם, יש שם הצמח צדק, שבכל רגע אתה מקיים מצווה, אם ככה התעוררת מיד מעלות השחר, או בעצם מהזמן שמותר להתעטף זמן עטיפה בציצית, יש לך מיד כל רגע מצווה, ואתה לא ערום מהמצוות. חילופין מרן השבט הלוי כותב, שמכיוון שכל הדבר זו חומרה, הרי הלילה זה לא זמן של ציצית, וכל הדבר זה משום מה שדיברנו, שיש בדבר שמירה עליונה, לא צריך להקפיד, וכן אפשר לאחר תלית קטן במיוחד ללילה. ככה מופיע שנהג בעל הקולער ימימד מאחד מגדולי תלמידיו של החתם סופר. לגבי שהחיינו על תלית חדשה ותפילין ביום הבר מצווה. מרן השולחן ערוך פסק לברך שהחיינו על תלית קטן חדשה. יש דיון שם, מתי מברכים? מרן פסק לברך בשעת הקנייה והטלת הציצית בתלית קטן, והפוסקים שם הכריעו שמנהג העולם, הקף החיים, ועוד לברך בשעת העיתוף הראשונה, ולא בשעת הקנייה, ולא בשעת הטלת הציצית. כיום לא מברכים שהחיינו בכלל על תלית קטן. למה? כי אין שמחה בעצם קניית הבגד. הוא זמין, הוא זול. והשמחה של המצווה הגדולה, שאני זוכה להתעטף בציצית, הרי מצוות לא ניתנו ליהנות בהם. כאן אני מברך על ההנאה מהבגד, לא מהמצווה. הנאה מהמצווה לא מברכים עליה, מכיוון שכאמור מצוות לא ניתנו ליהנות. מהבגד אני לא נהנה. אני אין לי עליו חידוש גדול, כי הוא זמין וזול. ככה הכריעו מרן הבן איש חי, והקף החיים והאגרות משה. ככה נהג מרן הגרשז, אוירבך זכר צדיק לברכה, שלא לברך על תלית קטן חדשה. לעומת זאת על תלית גדול, כן מברכים, היא יקרה, יש בה חשיבות, בעצם קניית הבגד, שם, בתלית גדול, יש מקום לדון מתי לברך שהחיינו. מרן השולחן ערוך כאמור אמר בשעת קניית התלית גדול והטלת הציצית. אם קונים תלית גדול שיש בהשאר ציציות, מיד לברך ברכת שהחיינו. מנהג העולם, כפי שדיברנו, בשעת העיתוף הראשונה, בתלית גדול החדשה, אז לברך שהחיינו. איך נברך שהחיינו על תלית גדול חדשה שנקנה? לספרדים, קודם מברכים להתעטף בציצית, אחר כך ברכת שהחיינו, ואחר כך מתעטפים בפועל. האשכנזים נוהגים לברך להתעטף בציצית, או בציצית, כל אחד לפי מנהגו, פתח או סגול, או שווה מכילה. קודם כל לברך להתעטף, ותוך כדי עיטוף לומר שהחיינו. לגבי תפילין, דיברנו עד עכשיו לגבי תלית קטן ותלית גדול. ונסכם, תלית קטן לא מברכים עליה היום שהחיינו, תלית גדול מברכים עליה שהחיינו, ודיברנו מתי לברך את ברכת השהחיינו. לעניין תפילין, מרן המשנה ברורה כותב, שהיא לא מצווה שבאה מזמן לזמן, זה מצווה שכל הזמן קיימת. לכן לא מברכים עליה שהחיינו. הפעם הראשונה שאדם מניח בחייו, בחור בר מצווה, אדם שהתגייר, אדם שחזר בתשובה, מניח עכשיו פעם ראשונה תפילין, אומר מרן המשנה ברורה, מן הראוי לחייב את עצמו על בגד חדש או פרי חדש, ולברך עליהם שהחיינו, ולפתור את המצוות תפילין שכעת הוא פעם ראשונה עושה אותה. ככה נהג מרן האמרה אמת מגור, יש ספר שנקרא מצוותיך שעשועי, הוא מביא שמה שכשהילדים שלו, של מרן האמרה אמת, נהיו בר מצווה, אז האמרה אמת העניק להם מתנה יקרה מאוד, שם מופיע שהוא הביא להם קופסה מזהב, ביקש לברך שהחיינו על הקופסה, ולפתור גם את התפילין. אפילו שנהגו בפולין להניח כמה חודשים או חודש לפני הבר מצווה, אבל כעת בפועל החל החיוב. נכון שהתבועות שור ביורה דעה חולק וסובר שרק אם פעם ראשונה ילד מתחיל להניח תפילין בגיל בר מצווה, רק אז הוא יוכל לברך שהחיינו. אבל אם הוא מניח לפני כן, הוא לא יכול לברך שהחיינו, כי הוא כבר קיים את המצווה. אבל זו הייתה הכרעתו של האמרה אמת, שעד עכשיו זה לא היה בגדר חיוב, עכשיו זה בגדר חיוב. והוא פתר את זה עם אותה קופסה יקרה שהוא הביא להם בברכת שחיינו. מרן רב שלום זלמן נוירבך מעיד על עצמו בספר מנחת שלמה בחלק ב' שהוא המקנה את התפילין לילדים שלו רק בגיל בר מצווה. עד אז זה לא שלכם, זה שלי. התפילין שאולות. עכשיו בבר מצווה אני מקנה לכם. ממילא זה שלכם ותברכו שחיינו על המתנה ועל ההנחה. אפילו שמצוות לאו ליהנות ניתנו, זה כשאדם קונה בכסף שלו, לא כשהוא מקבל מאחרים. שהחיינו זה בעצם על מצוות שבאות מזמן לזמן. לדוגמה, מועדים ומצוות שתלויות בהם. אפילו שמצוות לא ניתנו ליהנות, אנחנו לא מברכים על המצווה, על ההודעה שהחיינו והגיענו לזמן על זה. על זה אנחנו מברכים. אבל מצוות שקיימות כל הזמן, כמו תפילין, הדלקת נרות לאישה, תבילה, נכון שמקיימים אותם פעם ראשונה. אישה שמתחתנת פעם ראשונה, מדליקה נרות. אבל התמידית, מעכשיו את מחויבת כל שבת כל חייך. עד עכשיו אמא שלך הדליקה נרות שבת, כעת את מדליקה נרות שבת בבית שלך. אז כדי שאנחנו נוכל לברך ברכת שחיינו, ולהודות שהגיענו לזמן הזה, אנחנו נפתור אותם על ידי בגד חדש או פרי חדש. לכן אישה שהתחתנה, תלביש בגד חדש, ותכוון בפעם הראשונה בהדלקת נרות, על הבגד ועל המצווה. ותברך שחיינו בשונה מציצית וטלית גדול שהם בגדים, והשחיינו הוא על הבגד עצמו ולא על המצווה. ואגב כך אנחנו מכוונים על המצווה עצמה. כשיש אורח בבית, האם הוא מזמן או הבעל הבית? מעיקר הדין, אורח מברך. אבל כיום שהאורח מברך ברחמנו יברך את בעל הבית ובעלת הבית הזה, ממילא אין לו דין של קדימה, ובעל הבית יכול לזמן לכתחילה. האם אישה מחויבת בביקור חולים? בוודאי. זו לא מצוות עשה שהזמן גרמה, מה שאישה כן צריכה להיזהר זה מייחוד, אבל ודאי שהיא מחויבת בביקור חולים. האם מותר לשטוף את הרצפה בבית האבה לכבוד שבת? מותר. ככה מעריך מרן היביע עומר, שלא מצינו בזה בפוסקים איסור. לכן לכבוד שבת קודש, האבלים מצטערים מהלכלוך, מותר לכתחילה לשטוף. מוסיף רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים מפורסם, לגבי תשעת הימים, ומזה נקיש ללכות אבלות, שלהשתדל לשנות משהו בניקיון, לא לעשות עם פוליש, לנקות את הלכלוך, אבל לא לנקות בצורה מאוד מאוד מיוחדת שניכר הניקיון, אלא רק להסיר את הלכלוך כדי שלא יהיה להם עוגמת נפש לאבלים כשהם נכנסים אל השבת. אנחנו חותמים את תוכניתנו בה ניסינו והצלחנו מעט להשיב על שאלות רבות של המאזינים שהצטברו מהלך שנת תשע"ז. אנחנו בסייעתא דשמיא השבוע הבא בתוכנית רגילה, תוכנית בדיני ערב ראש השנה ובכל דין ומנהג. אנחנו רוצים להודות לכל המסעים במלאכת הקודש, מיד לאחרינו תוכניתו של הגאון הגדול הרב אופיר מלכה. ערב שבת שלום ובשורות טובות. בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, בכל יום בשבילי, בכל חג בקצב שלי, דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי. 93 ו-92.8 FM, כל חי.